ברוכים הבאים לגן טוקס, Dream Come True Stories, בהנחיית מיכל צפיר. הפודקאסט של מותג הלייפסטייל גאנט, בו נארח מדי שבוע אנשים מעוררי השראה, שישתפו אותנו בסיפור הגשמת החלום והדרך למימוש הייעוד, ויהוו מקור השראה והגשמה עבורכם. הסלוגן המנחה אותנו הוא Never Stop Learning, כדרך החיים של גאנט, המעודדת צמיחה, התפתחות ולמידה אינסופית.
חייב למצוא דרכים חדשות למוטיבציה, לקום כל בוקר במטרה להפוך את היום לכמה שיותר טוב. לסיים את היום כשלמדתי המון דברים חדשים, כמו איך להפוך לספורטאי יותר טוב, לא לחשוב על הפסגה ועל כמה שהיא רחוקה, אלא לחשוב רק על הרגע והצעד שאני נמצא בו. זה הכל בכוח המנטלי. יובל שמלה, אלוף ישראל בטיפוס על הפסגה המנטלית שמובילה על האליפות ועל אסטרטגיות הלמידה שהובילו אותו להצלחה. והיום איתנו יובל שמלה, שהוא מטפס מקצועי ישראלי בענף טיפוס הובלה. זכה פעמיים באליפות ישראל בטיפוס הובלה, נמנה עם סגל נבחרת ישראל בטיפוס, ובשנת 2018 כולנו הכרנו אותו כי הוא הזוכה בעונה הראשונה של נינג'ה ישראל, תוכנית הריאליטי. היי יובל.
שלום, איזה כיף להיות כאן.
מה העניינים?
בסדר גמור.
תראה, אני קיצרתי, כי באמת יש לך הרבה הישגים בגילך הצעיר, ואנחנו נגיע אליהם ככה בהמשך. ולפני שנלך אחורה ותספר איך הכל התחיל, האם המקום שבו אתה נמצא היום, אתה יכול להגיד זה מקום שחלמתי עליו?
זה ללא ספק מקום שחלמתי עליו, זה שיש לי שגרת חיים שהיא כולה סביב הטיפוס, סביב הספורט שלי, אבל ללא ספק יש לי עוד הרבה מטרות והרבה חלומות שאני מסתכל על העתיד, ואני כל הזמן מנסה להסתכל קדימה, על האולימפיאדה, הטיפוס נכנס בפעם הראשונה לשם.
זה מוצא חן בעיניי שאמרת שכן, זה כן מקום שחלמתי עליו, והתייחסת רק לספורט, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שאתה היום סוג של סלב, אתה מפורסם, אני לא יכולה לזכור מתקופות אחרות, שאני יכולה להגיד לך שם של מטפס, אני אפילו לא הייתי מודעת לענף הזה ברמות שזה יש אליו מודעות היום. אז אתה עשית הרבה מעבר לזה, וכשאני שואלת, האם חלמת, האם אל כל הדברים האלה שציינתי, שאתה דמות מוכרת, ושאתה מהווה השראה לילדים, כי זה למשל, נינג'ה ישראל, זה תוכנית שהיא מאוד נצפית בקרב הגיל הצעיר, להסתכל אחרת על ההתנהלות היומיומית שלהם, כי מה שהספורט הזה דורש ממך, להתנהל.
תראי, זה באמת מדהים.
על זה חלמת?
אז לא הבנתי שזה מה שאת שואלת, ובאמת הנינג'ה הביאה הרבה דברים מדהימים, ואחרי זה אני גם אפרט יותר על כמה היה נחמד ומדהים להיות בתוכנית הזאת. אבל אני באתי לתחרות של הנינג'ה בתור ספורטאי. אני רגיל להתחרות כבר שנים, ובאתי לתוכנית הזאת לא כי זו תוכנית ריאליטי, אלא כי זו תחרות, וזאת הסיבה גם שאני באתי שוב לעונה השנייה, ושאני אבוא שוב פעם לעונה השלישית. וזה למה כל מה שמסביב, כל הפרסום, כל ה... דברים שבאים עם להיות בטלוויזיה. אין ספק שהרבה פעמים זה נחמד, אבל זאת לא הייתה המטרה שלי כשבאתי לתוכנית.
אתה לא היית מתייחס לזה, אתה יודע, לפעמים אנחנו אומרים, העיקר זה זה, זה בונוס. אתה רואה בזה בונוס, או אתה רואה בזה דווקא לפעמים, לא, האמת היא נלקחה לי פרטיות, אפילו משהו בשקט, אני כל הזמן תחת העיניים. היית מוותר על זה?
לא הייתי מוותר על זה, אני חושב שזה גם בונוס בהרבה מובנים, וגם לפעמים זה יכול להיות טיפה ככה... מקשה על האימונים ועל להיות מפוקס בהם, אבל אני מאז העונה הראשונה מנסה לשים את כל התשומת לב שלי סביב האימונים, וכל פעם שיש איזה משהו שאני שם לב שהוא קצת מכביד עליי, או שקצת אני סוטה מהשגרה שלי, אני מנסה פשוט שוב פעם להתרכז באימונים, ולשים את כל הדברים מסביב טיפה ככה על שקט, אבל הרוב נחמד. זה כיף, זה בעיקר כיף שנכנסתי עוד ענף ספורט לחיים, הנינג'ה, אבל זה גם כיף, כל מה שבא עם זה.
אז בוא תספר לנו איך הכל התחיל. איך גילית בעצם את החוזקה הזאת של הטיפוס?
אז תראי, אני מאז ומתמיד טיפסתי על כל מה שאפשר. אני לא נולדתי נינג'ה, נולדתי פשוט קוף. באמת, מאז שאני זוכר את עצמי, בלי שום סיבה, רק רציתי לטפס על כל מה שאפשר. שיגעתי את ההורים שלי בקטע הזה. באמת, כל פעם שאמא שלי הייתה באה לאסוף אותי מאיזה מקום, אם מתוך שנייה לא הייתה מוצאת אותי, ישר הייתה מתחילה להסתכל למעלה, לחפש אותי על העצים, או על תחנות אוטובוס, או לא משנה מה. ואין לי מושג למה, פשוט בתור ילד היה לי איזה יצר קופיפי כזה, רק רציתי לטפס, אבל באותה תקופה לא היה לי מושג שיש ספורט כזה, טיפוס, כמעט אף אחד לא ידע שיש ספורט כזה, ובגיל 12, די במקרה, אמא של חבר שאלה אותי אם אני רוצה לבוא איתם לקיר טיפוס. לא ידעתי כל כך למה היא מתכוונת, כי בחיים לא שמעתי על קיר טיפוס, חשבתי שאולי זה מתנפחים כמו בימי הולדת או איזה משהו כזה.
כן.
באתי איתם לקיר טיפוס, ואיך שהגעתי, הייתי בשוק.
טנאם, ישר, כזה מוזיקה של כן, אהבה לגמרי. ממבט ראשון.
זה היה אהבה ממבט ראשון, ישר, רק רציתי לטפס על כל מה שאפשר שם. פתאום, כל מה שאהבתי לעשות בתור ילד, היה בספורט אחד, במתחם אחד, ישר נרשמתי לחוגים. כל יום אחרי בית ספר, רק חלמתי.
זה היה קרוב לבית? אתה ירושלמי, נכון?
אני ירושלמי, זה היה במחה, רבע שעה מהבית, ואני זוכר שכל יום אחרי בית ספר, רק חיכיתי לרגע שאני אוכל ללכת לטפס שוב, ממש כהלכתי לישון, דמיינתי את המסלולים, את הקירות שאני רוצה לטפס עליהם, כל הזמן חשבתי מה אני יכול לעשות כדי לטפס יותר טוב.
זאת אומרת, זה לא היה חוג, הבנת שזה בעצם ענף ספורט, שיכולים להתחרות בו, ולקבל מדליות.
כן, לגמרי, והסיבה שזה קרה זה כי כשהגעתי לשם, אני חשבתי שאני טוב בלטפס, כי תמיד טיפסתי על עצים, וכזה הייתי הילד בכיתה שכל הזמן מטפס על כל דבר, ואז הגעתי לשם, ופתאום לא הצלחתי לטפס על שום דבר כמעט, כי הכל היה קשה, הכל היה מורכב, וראיתי שם אנשים שעושים דברים שידעתי שאין לי שום סיכוי להצליח, וזה היה לי מטורף, אז אמרתי, וואו, זה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להיות ברמה הזאת. אתה נכנס לשם, אתה רואה אנשים מטפסים על התקרה, הפוכים, בכמויות, ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות, ואז באמת ניסיתי...
תגיד, במקומות האלה, הרי נניח, אם אתה מגיע, אז אתה רואה את הקיר, ואתה יכול ללמוד אותו, ואז להשתפר, או שזה משתנה כל פעם? זאת אומרת, את המקומות שבהם אתה יכול להניח את כף הרגל, ניתן להזיז, וכל פעם בעצם מסדרים אחרת.
אז זהו, שבאמת בקירות טיפוס יש המון מסלולים שונים, כל מסלול בסגנון אחר, בדירוג אחר, ברמת קושי אחרת, וכל כמה זמן מחליפים את המסלולים, וכשאתה בא, אתה הולך לדירוגים, למסלולים שהם בדירוג שלך, שלרוב זה המסלולים הקלים, ולאט לאט אתה יכול להמשיך לדירוגים יותר קשים.
הבנתי.
עכשיו, כשאני הגעתי, הסיבה שהיה לי נורא קשה לטפס בקירות, כי זה פתאום נורא מורכב, אתה צריך להשתמש בראש הרבה, אתה צריך לתכנן מה תעשה, איך תעשה, אתה לא יכול פשוט לטפס למעלה, כי המסלולים באמת הרבה יותר מורכבים מפשוט לטפס סתם על עצים.
ואתה פתאום יכול למצוא את עצמך במקום שאין לך איפה להניח את הרגל, או אין לך איפה
לגמרי,
להניח את היד.
כן, כן. וזה לקח לי המון זמן בטיפוס להבין שאם אני רוצה להצליח, אני חייב לעזר בראש כל הזמן, אני חייב כל פעם לתכנן את מה שאני הולך לעשות, כי אי אפשר לאלתר תוך כדי, כי זה פשוט לא יעבוד לי, אני אבזבז את כל הכוח שלי מאוד מאוד מהר.
אז איך עושים את זה בעצם? שזאת השאלה שלי, הרי... זה לא שאם אני רוצה להשתפר בטיפוס, אני צריך כל הזמן לטפס. אתה צריך לפתח עוד מיומנויות שאולי הן אפילו לא מתרחשות על הקיר.
נכון, ללא ספק.
כמו מה?
אז זהו, שבאמת יש שם אינסוף דברים שצריך בשביל הטיפוס. הטיפוס הוא ספורט שמשלב באמת גם את כל השרירים בגוף וגם כל כך הרבה מרכיבים, את הצד התכנוני, את הצד של כל מה שקורה בראש. ואני חושב שמה שצריך זה קודם כל לאהוב את הספורט הזה, לאהוב לטפס, ואחרי זה אתה כל הזמן מבין מה אתה יכול לעשות לבד.
אבל מה שאני שואל, למשל, אתה רואה כדורגלן, אז אתה היום, בזכות היוטיוב, ושבאמת אנחנו מצליחים להיכנס, וכל סרטי הדוקו, ותכף אנחנו נדבר על הסולו, ועל סרטים מדהימים בנושא הזה, אז אנחנו נחשפים אל חיי הספורטאי, ואנחנו רואים שכן, אנחנו רואים אותו על המגרש, אבל באימון הוא עושה גמישות, והוא עושה כוח, ופתאום תרגילים כאלה סיזיפים, שבכלל הקשורים לא לכלייה לסל, או לא להבקעת שער, איזה דברים אתה צריך לעשות מעבר לזה, שלא נמצאים בחלל הזה של הטיפוס?
נכון, אז באמת יש הרבה דברים. אחד מהם שנוגע לצד של התכנון, זה שהרבה פעמים באימונים, אני, נגיד המאמן שלי, בוחר לי מסלול ואומר לי, אתה צריך לעלות את המסלול הזה, אבל עכשיו חצי שעה אתה צריך רק לתכנן אותו. רק להסתכל ולתכנן כל דבר, לתכנן איפה תשים את הרגליים, איפה תשים את הידיים. אני גם ממש מתכנן כמה אופציות. נגיד, אני אומר, אם האחיזה שם תרגיש ככה, אני אעשה את זה ואת זה. אם היא תרגיש ככה, אני אעשה את זה ואת זה. ובאמת, צריך להגיע לרמה שאתה יכול לתכנן מסלול ולדעת בדיוק מה אתה הולך לעשות, ואני ממש גם מדמיין את עצמי, עולה על המסלול, אני יוצא מעיניים ומנסה לראות את עצמי מטפס עליו, כדי שכשאני אבוא, אני ארגיש שכבר טיפסתי אותו. וזה אותו דבר גם בנינג'ה, זה למה אני חושב שלמטפסים יש הרבה יתרון בתוכנית הזאת, כי בנינג'ה יש לך רק ניסיון אחד למסלול.
ואתה גם לא רואה אותו לפני, תקן אותי אם אני טועה.
אתה רואה אותו לפני, אתה יכול לתכנן.
אתה רואה את המסלול, אוקיי.
אבל אסור לך לנסות אותו לפני.
הבנתי.
וזה למה בנינג'ה כל כך חשוב גם לתכנן כל חלק הכי קטן, בשביל שכשתעלה אותו, אתה תרגיש שכבר עלית אותו. ויש עוד כל כך הרבה דברים כאלה בטיפוס, שבאמת, שהצד המנטלי כל כך חשוב בהם, נגיד, הקטע של הנפילות בטיפוס. נכון. הנפילות הן חלק בלתי נפרד מהספורט הזה. ובתור ילד זה היה לי מפחיד. אני הייתי בטוח שיש לי פחד גבוהים בכלל. וכשהגעתי לטיפוס, פתאום הבנתי שמלא פעמים אני באמצע המסלול, מסתכל למעלה, לא חושב שאני עומד להצליח, ואז אני פשוט יורד, כי אני מפחד לנסות וליפול. Okay. כי הרבה פעמים בטיפוס יש נפילות די גדולות ש...
בואו נציין שאת הטיפוס על, על הקירות, אתה עושה כשאתה מחובר לרתמה.
אני מחובר לרתמה ולחבל, נכון, אבל הרבה פעמים הנפילה היא גדולה, כי אני בעצם שם כל הזמן טבעות שמאבטחות אותי, ולפעמים יש מרחק מהטבעת האחרונה ששמתי, והרבה פעמים הנפילה היא משהו כמו 5 או 6 מטרים, לפעמים גם 10 מטרים, ואחרי זה אתה גם נתקע בקיר, או כשאתה מטפס בבולדר שזה מתחם מעל מזרון, אתה נופל על המזרון, והרבה פעמים זה נפילות לא כל כך נעימות. אז בתור ילד, משהו נחמד שעשיתי זה שהמאמן שלי עשה לי פעם בשבוע, ברגע שהצטרפתי לנבחרת, אימון נפילות. אימון שלם שמוקדש רק בשביל, בשביל נפילות. ומה שעשיתי זה שהייתי מטפס על מסלול, ואיך שהייתי שומע אותו אומר לי ליפול, הייתי חייב מיד לעזוב את הקיר ולסמוך עליו ועל החבל שיחזיקו אותי. ובאמת הסיבה שעשיתי את זה כל כך הרבה, זה בשביל שהיום כשאני מטפס בתחרויות, אני לא אחשוב על הנפילה. לא משנה מה, כשאני מטפס, גם אם אני מרגיש שאין שום סיכוי שאני הולך לעשות את הצעד הבא, אני לא חושב על הנפילה. אני אתן את כל כולי, אני אנסה הכי טוב שאני יכול, ואם אני אפול, אחרי זה אני אתמודד עם זה. אבל בזמן שאני מטפס, אני לא חושב על זה, וזה גם מה שאני עושה כשאני מאמן אנשים לנינג'ה או לטיפוס. אני קודם כל מוודא שהם בסדר אם לא להצליח, שהם בסדר אם ליפול, גם במובן הפיזי וגם במובן המנטלי, שהם מוכנים לנסות ולא להצליח, בשביל שהם באמת יאפשרו לעצמם לתת את הכי טוב שלהם, ולא לוותר מראש.
אני שומעת אותך ואני אומרת, וואו, אם היינו מלמדים את עצמנו, בגילאים מאוד צעירים, לחוות את זה. הרי אחד הדברים שמאפיין, למשל, עסקים מצליחים, שאתה שומע את המנהל אומר, אני נותן להם אתגר לעשות ולהיכשל, כי, ולהבין מה הם למדו. זאת אומרת, אם אתה רק חדור, ורואים על זה המון מחקרים בפסיכולוגיה, של קבוצה שרק מעודדים אותה על זה שהיא הצליחה, דווקא מגיעה לפחות הישגים, וקבוצה שמודדים אותה על הדרך, ועל הניסיון, ועל ההתעקשות, ועל ההתרוממות מהנפילה, מגיעה להישגים הרבה
לגמרי.
יותר גדולים.
וזה ללא ספק אחד הדברים הכי גדולים שלמדתי בתור ילד, בזכות הטיפוס. כשאני נופל, יש לי רק דבר אחד לעשות, וזה פשוט לנסות להבין למה נפלתי, ומה אני יכול ללמוד מזה. שאין מדהים. לי סיבה להתעכב ולהתבאס ממשהו שלא הצלחתי, כשאני יכול להפוך אותו לשיעור בשבילי.
זה מדהים. אז איפה זה פוגש אותך, למשל, בחיי היום, בחיי היום-יום?
תראי.
אתה עושה את ההקבלות. תן לנו איזושהי סיטואציה יומיומית שלא קשורה לענף הספורט.
אני אנסה לחשוב רגע על דוגמה מהיום-יום, אבל ללא ספק, מה שלמדתי מהטיפוס זה שבאמת כל דבר יכול להיות שיעור בשבילי. כל דבר יכול לאמן אותי. ואחד הדברים שאני הכי אוהב בלהיות ספורטאי, זה ההבנה שבכל דבר אני יכול להשתפר. זה אגב משהו שבתור ילד לא חשבתי, חשבתי שיש את הדברים שאני יכול לעשות, ויש את הדברים שאני לא יכול לעשות, וככה זה.
זאת אומרת, אתה אומר, אם אני אומר, אני טוב בזה כרגע, או אני לא טוב כרגע, מתוך הבנה שחוזקה אני יכול לחזק עוד יותר,
לגמרי.
וחולשה אני גם יכול לשפר.
לגמרי, ובאמת okay. ביום-יום אני מבין שכל דבר שאני מרגיש לא בנוח איתו, או לא טוב איתו, אני נהנה מהמחשבה שאני יכול להשתפר בזה.
מקסים.
משהו שאני לא מצליח לעשות, אני אומר, טוב, בוא נחפש את הדרך להתאמן על זה, כי זה מה שאני עושה כבר שנים בספורט. אז גם בחיי היום-יום, נראה איך אני יכול להפוך להיות בן אדם יותר טוב, כמו שאני רוצה להפוך להיות ספורטאי יותר טוב, וזה בעיניי אחד הדברים הכי מדהימים שהספורט נותן לך.
כשקראתי את הרזומה שלך, אז כמו שאתה אומר, אתה הגעת בגיל 12, בגיל 13 כבר היית מקום שמיני בארץ, אבל בגיל 15 כבר זכית, אני חושבת, במדליה ראשונה, שזה פרק זמן מאוד קצר, ישבו על הכיסא הזה ספורטאים, שמהרגע שהם התחילו להתאמן בגיל 6, ועד שהם זכו לאיזושהי הכרה, זה קרה רק בגיל 19. אז תחשוב, לתחזק משהו שאתה כביכול עוד לא מתוגמל עליו באופן שאתה זוכה להכרה חיצונית. כמובן שהצלחות, יש גם הצלחות פנימיות, כמו שאתה אמרת, לפעמים זה שיפור קטן שרק אני יודע ביני לבין אני, ביני לבין עצמי. אז אתה חושב שעצם העובדה שבעצם זכית להכרה חיצונית בשלב כל כך מוקדם, זה חיזק לך את האמונה העצמית וגרם לך להאמין בדבר הזה שאתה אומר, הנה, אני יכול כל הזמן להשתפר?
אין ספק שזה חלק מזה, שבתור ילד התאמנתי קשה ופתאום ראיתי שאני מגיע לתוצאות.
די מהר, 3 שנים זה מהר מאוד. גם מקום שמיני אחרי שנה זה מהר מאוד.
אין ספק שזה מאוד עזר לי להאמין בעצמי ולהבין שבכל דבר אני יכול להיות טוב אם אני באמת אעבוד מספיק קשה.
אבל מה תגיד
שזה,
למי ש...
אז זהו, אני חושב שזה לא רק זה.
לא זוכר לזה כל כך מהר.
אני חושב שזה לא רק זה, כי אני כל כך אהבתי את הספורט הזה, אני כל כך אוהב את הספורט הזה, אני כל כך אוהב לטפס. ובתור ילד, כשהצטרפתי לחוגים, לא הייתי טוב בזה, בעיקר בגלל שיש לי באמת בעיות קשב וריכוז, ולא הצלחתי להיות מפוקס ומרוכז, ואפשר אחרי זה שנדבר על זה. אבל לא הצלחתי להיות טוב, אבל ממש רציתי לבוא כל יום לטפס. גם מסלולים שלא הצלחתי, רציתי לנסות אותם שוב פעם ושוב פעם, ובאתי כל יום אחרי בית ספר לטפס. ואחרי זה שלושה חודשים, המאמן של הנבחרת של המקום שאל אותי אם אני רוצה להצטרף לנבחרת. וכשהוא שאל אותי, מאוד הופתעתי, כי אני הרגשתי גרוע, ראיתי את הילדים שמסביבי והם היו הרבה יותר טובים. אבל באמת היום הוא מספר שהוא שאל אותי, לא כי הוא ראה שהייתי טוב, אלא כי הוא ראה שאני מוכן לעבוד קשה, שאני בא כל יום לקיר טיפוס. ואני זוכר שאיכשהו אמר לי...
הוא זיהה את הגישה שלך.
לגמרי.
וזאת בעצם הגישה של ווינרים.
ואני זוכר שאחרי שהוא אמר לי, שהוא שאל אותי אם אני רוצה להצטרף לנבחרת, באתי לאמא שלי ואמרתי לה, אמא, שנה הבאה אני עומד להיות באליפות אירופה, ומה שעבר לה בראש, היום היא מספרת, זה מה נסגר עם הילד, למה הוא רוצה להגיע לאליפות אירופה בחוג שהוא הרגע נרשם אליו.
מדהים.
ופשוט המשכתי להתאמן.
אבל תראה מה זה, בעצם מה שאני שומעת כאן זה, מישהו בא והאמין בך. מה זה הדבר הזה שמישהו מאמין בך? לפעמים אתה מקבל מזה כוחות ביונים. עזוב שבאמת
לגמרי,
אתה, היה לך
ספק.
את הוויז'ן. ובאמת איזושהי מוטיבציה פנימית מאוד מאוד חזקה, בזכות משהו שאהבת, עוד לפני שזהית שאתה מאוד מאוד טוב בו. אבל אני חושבת לטובת המאזינים, לקבל את אתה, לכל אחד מגיע שמישהו יאמין בו.
נכון.
באמת, זה כוחות מטורפים. כשאני צופה בתוכנית, למשל, של הנינג'ה, אז יש איזה שמחנה משותף בין האנשים שמגיעים לשלבים המאוד מתקדמים, שיש בהם איזושהי כלילות, וגם הפיזיות שלהם היא לא בריונית. זאת אומרת, לפעמים אתה רואה, לא בריון חס וחלילה ממקום שיפוטי, אלא משהו, אתה רואה למשל אנשים שפיזית מאוד מאוד גדולים, ואתה מבין שהם רגילים להרים משקולות מאוד, מאוד גדולים, ומשהו באנשים שבאים מעולמות הטיפוס הוא כזה, קצת כזה יותר כליל. זה משהו שאתה נותן עליו את הדעת, זאת אומרת, אתה נדרש להיות במשקל גוף מסוים, לא להגיע למסה גדולה מדי.
אז ללא ספק, בטיפוס אנחנו מרימים את המשקל של עצמנו לאורך לפעמים עשרות ומאות מטרים כשאנחנו מטפסים, אז אנחנו לא רוצים להיות יותר מדי כבדים.
אוקיי.
אבל אני לא מקדיש בזה יותר מדי מחשבה, אני פשוט באמת מטפס רוב הזמן, כל האימונים שלי הם סביב הטיפוס, והגוף שלי נבנה בשביל זה, ובהתאם לזה, אני לא מרים משקולות ואני עושה אימונים אחרים חוץ מהטיפוס.
איך אתה משפר סבולת לב ריאה?
אני כן רץ, אני עושה הרבה אינטרוולים בשביל באמת לעזור לדבר הזה. אבל ללא ספק בשביל, אנחנו, כמו שאמרת, רוצים להרגיש כלילים בטיפוס, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו כזה בלי משקל, כשאנחנו עולים על הקיר, אנחנו רוצים להרגיש שאין את הכוח משיכה, שאנחנו יכולים פשוט לרקוד ולעוף על הקיר. וזה משהו שאנחנו... כן, לפעמים, נגיד, אני חושב על זה שאני לא יכול לאכול יותר מדי, כי אני לא רוצה שהשרירים שלי יתנפחו מכל האימונים הקשים שאני עושה, אז הרבה פעמים באמת אני כל הזמן מנסה לשמור על התזונה.
ואת זה למדת תוך כדי, זה בהכוונה של תוך כדי הנבחרת, כי אני יודעת שבנבחרות בענפים אחרים, תמיד יש גם מאמן מנטלי וגם תזונאי שמלווה,
כן, לגמרי,
גם
יש, לכם יש. יש לנו תזונאית מעבד אולימפי שמלווה אותנו, ושעוזרת לנו להתאים את הדיאטה שלנו למה שאנחנו רוצים לעשות בספורט. אני פחות מנסה להקדיש לזה מחשבה, אני פשוט מנסה להגיד לעצמי שאני צריך לאכול כמה שיותר בריא, ולאכול כמה שבא לי, פשוט רק דברים בריאים, וזה ברור לכולנו מה בריא ומה לא. אבל אני רוצה לחזור למה שאמרת על האמונה עצמית, כן. כי זה משהו שאני באמת מאוד מסכים איתו, וגם הצודקת שלי בתור ילד היה מישהו שככה האמין בי מיד, וזה באמת נתן לי בוסט מטורף למוטיבציה ולאימונים. ומשהו שהטיפוס לימד אותי גם זה שבשביל להצליח אתה חייב להאמין בעצמך. ויש גם משפט שאני מאוד אוהב, וזה בין אם אתה חושב שאתה יכול, ובין אם אתה חושב שאתה לא יכול, אתה צודק. כי אם אתה חושב שאתה יכול, אתה תצליח, אבל אם אתה חושב שאתה לא יכול, מראש אין לך כל כך סיכוי. ואני חושב שזה משהו שהטיפוס מאוד מלמד אותך, כי אתה כל הזמן מפתיע את עצמך. אתה מסתכל על משהו, אתה אומר, אני לא חושב שאני עומד להצליח את זה, ואז אתה עולה ופתאום אתה מצליח, וזה באמת מאוד מחזק את הביטחון העצמי שלך ואת האמונה.
שאתה מסוגל.
שאתה מסוגל לעשות דברים. הרבה פעמים אתה מסתכל על דברים שאתה לא חושב שאתה יכול לעשות, ואז פתאום אתה עולה ואתה רואה שאתה מצליח, אז אתה לומד לתת לעצמך יותר קרדיט. ואני חושב שזה משהו שהטיפוס עושה לכל מי שמצטרף אליו, גם אם זה ילדים, גם אם זה אנשים יותר מבוגרים, זה פשוט אוטומטית נותן לך לסמוך על הגוף שלך הרבה יותר, וזה אני חושב שזה גם ענף ספורט כל כך מדהים להגיע אליו.
אני מסכימה איתך, וגם אמרת עוד משהו, שגם אם נפלתי, זה עדיין לא אומר שאני לא יכול. זה אומר שזה שלב בדרך, כמו שציינת, אתה אומר, זה שיעור. אני כרגע עדיין לא רואה את הפתרון, הוא נמצא שם, אני מאמין שעם הזמן אני אגיע לשם.
לגמרי.
ציינת את הקשר בין הפרעות קשב וריכוז,
כן.
וטיפוס, והרבה פעמים שמעתי באמת שזה אחת מהדרכים לטפל בעניין. אז אתה יכול לספר על זה, להרחיב על זה קצת?
בטח, הטיפוס שינה לי את החיים בקטע הזה בתור ילד. הגעתי להכיר טיפוס, כמו שאמרתי, כשהייתי בן 12, ועד אז הייתי ילד מאוד בעייתי. בבית ספר, והיום זה מוזר.
שמה זה אומר? לא זה... יכול. מה זה אומר ילד בעייתי?
אז היום זה מוזר לאנשים שאני אומר את זה, כי אין מה לעשות, היום אני ההגדרה של חנון ואני גאה בזה, אבל בתור ילד לא הצלחתי להיות שתי דקות בשיעור, בכיתה, לא הצלחתי להתרכז, ישר הייתי מפריע למורים, לתלמידים אחרים. השתעממתי, וגם הרבה פעמים הייתי מציק לילדים אחרים בכיתה, פוגע להם ברגשות, וזה משהו שמאוד מוזר לי לדבר עליו היום, כי...
באמת? כן, מה, באמירה קצת... היית יכול כאילו...
כן, הייתי קצת ילד מעצבן, אין מה לעשות, ומוזר לי לדבר על זה היום, כי אני לא מבין למה הייתי ככה, למה עשיתי את זה, ובאמת אני חושב שאחת הסיבות שככה הייתי מפריע לאנשים אחרים, מציק לאנשים אחרים, זה כי באמת לא הצלחתי להתרכז בשיעורים, ולא הצלחתי להבין למה. וגם לא רציתי לנסות להשתפר בדבר הזה, כי פשוט חשבתי שאני לא טוב בזה, ושאני לא יכול להיות טוב בזה. אמרתי, אוקיי, אני לא מצליח להתרכז בשיעורים, אין לי מה לעשות עם זה, זה אני אלך החוצה, אני אתפס על עצים, אני אעשה מה שבא לי. ואז כשהגעתי לטיפוס, פתאום באמת הבנתי את הדבר הזה, שבכל דבר אפשר להשתפר, וזה שינה לי את התפיסה. זה גרם לי להבין שהמוח הוא כמו כל שריר בגוף. ואם אני רוצה...
הבנת כי מישהו אמר לך את זה? כי אנחנו בכל זאת מדברים על זה, הגעת לזה בגיל 12, השתפרת... איך נראתה השנה הזאת? פתאום מה, חזרת לבית ספר יותר סובלני, היית יותר רגיש לחברים שלך?
אז זהו, שזה היה תהליך ארוך, אבל באמת אני חושב שאחד הדברים הכי בולטים שקרו זה כי באמת רציתי להיות טוב בספורט הזה. פתאום הייתה לי מטרה, פתאום היה לי חלום. הייתי חוזר הביתה והייתי מנסה לחשוב מה אני יכול לעשות כדי להיות יותר טוב. ולאט לאט המחשבה הזאת התחילה להשפיע גם על דברים אחרים. ובשביל הטיפוס ידעתי שאני צריך להיות יותר סבלני, יותר מרוכז, יותר מפוקס, יותר רגוע. וניסיתי פתאום לראות אם יש משהו שאני יכול לעשות כדי להשתפר בזה. וממש אני זוכר שבגיל 14 התחלתי לעשות את אותם אימונים שאני עושה בטיפוס, בשביל הבעיות קשב וריכוז. נגיד בטיפוס, בשביל לחזק את האצבעות, מה שאני עושה זה שאני נטלה על אחיזה קטנה, שתי דקות, אחרי זה נח דקה, ואז עושה שוב פעם שתי דקות, נח דקה, עושה ככה סטים כאלה. אז אמרתי, בוא נעשה את אותו דבר עם העניין של הבעיות קשב וריכוז. בוא נוציא סטופר מהפלאפון, נשב על כיסא, ואז עכשיו שתי דקות, ננסה לנשום עמוק, להירגע, להיות מפוקס, אחרי זה לנוח קצת, להזיז את הגוף, ואז שוב פעם להתרכז, ובהתחלה הייתי בשוק מכמה שלשבת בלי להזיז שום דבר בגוף, זה קשה לי, נכון. המוח שלי השתגע, אבל מתישהו ראיתי שאני גם משתפר בזה, ופתאום באתי לבית ספר וראיתי שהרבה יותר קל לי להיות בשיעור, להקשיב בשיעור, אני חושב שגם...
בשום שלב לא נתנו לך אופציות כמו כדורים, ריטלין?
אז זהו, שהרבה הציעו לי לקחת ריטלין ודברים כאלה, אני לא רציתי, כי בשבילי החלק שהכי אהבתי בבית ספר, החלק היחיד שאהבתי בבית ספר זה ההפסקות והלהשתולל, ולא הצלחתי להבין למה שזה יעזור לי, אבל באמת למזלי הספורט עזר לי להבין מני. שזה משהו שאני רוצה
וגם
לשנות.
וגם התאמנת, זאת אומרת, שיפרת מה שנקרא אסטרטגיות למידה, כמו הדברים לגמרי. האלה שהתאמנת עליהם.
לגמרי, ואני חושב שמה שבעיקר עזר לי לשנות את זה, זה שהבנתי שאני יכול להשתפר, שהבנתי שגם אם עכשיו אני לא טוב בלימודים, זה לא אומר שאני צריך להמשיך להיות ככה, אני יכול למצוא...
גם אם מגדיר מה טוב ומה לא טוב, תחשוב, המדד היום הוא ציונים, והיכולת שלך לשבת בשקט, אבל בעולם, בחוץ, למשל, זה מדדים אחרים לגמרי. נכון. זאת אומרת, מה זה טוב?
אני הרגשתי שאני לא טוב, כי לא הצלחתי לעשות דברים שאני יודע שאני רוצה לעשות, כי פשוט לא היה לי כוח עליהם, נגיד, לא הצלחתי לעשות שיעורי בית, למרות שרציתי, כי לא מצאתי את הכוחות. לעשות את זה. אז הרגשתי שאני לא טוב, כי פשוט לא הצלחתי להכריח את עצמי לעשות שום דבר. נורא היה לי קל לוותר ולעשות דברים אחרים שאני כן אוהב לעשות. וזה למה, כשהבנתי שאני כן רוצה להשתפר בלימודים, לא משנה מאיזה בחינה, מכל בחינה, אז הבנתי שאני צריך למצוא דרכים, כן אולי לעשות דברים שאני לא בהכרח רוצה לעשות.
נכון. אגב, זאת גם... אחת ההגדרות שאומרים שבן אדם שמצליח, זה דווקא היכולת לעשות את הדברים שלא בא לו.
נכון.
כי אם אנחנו עושים רק באמת מה שבא לנו, אוקיי, זה קל, זה משאיר אותנו באזור הנוחות, גם כשאנחנו משתפרים. אבל להתמודד עם אותם דברים שלא בא לנו.
זה אחד הדברים הכי חשובים בספורט, שלי נורא כיף לטפס. אני בא לקיר ואני נהנה מכל שנייה. אבל הרוב הגדול של האימונים שלי זה קשה לאורך כל האימון, וכשאני קם בבוקר...
לא, רק המחשבה שאני מדמיינת להיות תלויה שתי דקות על הידיים, זה קשה.
כן, כשאני קם בבוקר ואני חושב על זה שיש לי אימון בוקר ואימון ערב לפני, הרבה פעמים זה מאוד מלחיץ וזה מאוד מעייף, אבל באמת בתור ספורטאי אני מנסה לחפש את הדרכים להזכיר לעצמי שאני רוצה לעשות את הדברים האלה, שזה מה שאני הולך לעשות, גם אם באותו רגע זה לא הדבר שהכי בא לי לעשות, אני עושה אותם כי אני יודע שזה מה שיעשה לי טוב בסופו של דבר. וזה גם משהו שבתור ילד מאוד שינה לי את התפיסה הזאת, הוא גרם לי להבין שלא תמיד צריך לעשות רק את מה שאתה רוצה לעשות, נכון. שהרבה פעמים יש כמה קולות בראש וצריך לבחור למי להקשיב.
ללא ספק, הרבה פעמים אנחנו מקבלים מוטיבציה מתחרות שיש, יעד שאליו אנחנו מתכוננים, ועכשיו בתקופה הזאת של הקורונה, שאין טיסות, וכל הספורט שינה, ממש שינה את פניו. איך אתה מתחזק? מאיפה אתה שואב את המוטיבציה? אני לא יודעת אם אתה יודע בכלל, מתי התחרות הבאה שלך?
האמת שזו שאלה ממש מעניינת, כי אני גם חשבתי על זה הרבה. כי אני רגיל כבר כמה שנים תמיד להתאמן לתחרות הקרובה. לדעת שעוד חודש יש לי תחרות ועכשיו אני מתאמן אליה. ופתאום מחודש מרץ ביטלו את כל התחרויות.
בדיוק.
והתחרות הבאה שלי בחול תהיה אולי רק בנובמבר, וזה מטורף, כי אף פעם לא היה לי קיץ בלי תחרויות. ועכשיו זה משנה לגמרי את כל ה...
וגם אולי, זאת אומרת, נובמבר 20 זה גם איזשהו תאריך, אבל אין לך ודאות מוחלטת.
כן, כן, אז זה מטורף. סליחה. אז זה מטורף, ובאמת זה שינה לי לגמרי את המיינדסט סביב האימונים, כי פתאום הבנתי שאני חייב למצוא דרך אחרת למצוא את המוטיבציה. ואחד הדברים שהגעתי להם בזכות הקורונה, וזה באמת היה גם עם הרבה עזרה מהמאמן שלי, זה שאני צריך כל בוקר לקום במטרה להפוך את היום לכמה שיותר טוב. במטרה לסיים את היום ולהגיד לעצמי, אוקיי, למדתי מלא דברים חדשים.
מקסים.
השתפרתי, עבדתי קשה, כי באמת אני לא יכול לחשוב על מה יהיה עוד חודש, מה יהיה עוד חודשיים. אני צריך לחשוב כל יום על זה שאני קם בבוקר ואני הולך להפוך לספורטאי יותר טוב היום.
מאמן. וזה... כי זה נכון לכמעט לכל דבר שאנשים שאומרים, אוקיי, מה אני הוצאתי עכשיו מהמדע? אין זוגיות, אין עבודה, אין זה. זה לא קשור. אני, מהיום הזה, ישפר את עצמי.
לגמרי.
אני אלך לישון קצת יותר טוב ממה שקמתי בבוקר.
לגמרי. זה אוקיי. בדיוק המטרה, וזה גרם לי כל כך ליהנות מהאימונים. אני חושב שאולי זה גרם לי ליהנות מהאימונים הכי הרבה שאי פעם נהניתי.
זה המרתון, אגב.
מאז שאני ילד.
אני חושבת, זה המרתון של החיים. אתה יודע, יש את הספרינטים, שמבחינתי זה אוקיי, להתאמן לנובמבר, אוקיי, להתאמן לאולימפיאדה. אבל כשאתה חושב על המרתון של החיים, זה הסיפור, לתחזק את זה, את הכבוד הזה לגוף, את המימוש העצמי.
לגמרי, אני מסכים איתך.
כל יום. דיברתי באמת על תוכניות הדוקו למיניהם, על הסרטים הדוקומנטריים שאני מודה שאני מכורה אליהם, וכמובן הגעתי לשני הסרטים הידועים, אל סולו, אל המטפס שהוא...
מטורף.
שהוא מטפס בעצם לא קשור לשום, לא קשור לריתמה.
הוא מטפס בלי חבל, בלי פתוח, והוא מטפס על הצוקים הכי גבוהים בעולם.
מטורף, פשוט מטורף. אתה רואה את זה ואתה לא מאמין, ואתה אומר, מה זה? זה כאילו משאלת לב למות.
זה מטורף.
איך עושים את הדבר הזה? כשאתה צופה בזה, מה אתה מרגיש? כי יש את מי שאימן אותו, שאני לא זוכרת את שמו, תסלח לי, שהוא גם טיפס על הערים הכי, על הצוקים הכי מסובכים, אבל הוא כן קשור. נכון, איך קוראים לו? שהוא גם...
אני גם שכחתי את השם שלו.
לא חשוב, אבל זה שני מטפסים מסוג אחר לגמרי.
כן.
הטיפוס הלבד הזה, שהוא בעצם מתחיל ומסיים באותו יום, והבחור השני, שלפעמים הטיפוס שלו יכול להיות גם שבועיים.
לגמרי. זה באמת מטורף, אני רגע אגיד למי שמקשיב לנו, שהצוג שהוא טיפס עליו, זה צוג בגובה של 900 מטר, והוא טיפס בלי חבל, וזה צוג שהוא לאורך כל הדרך, עם שיפוע טיפה שלילי. כלומר, זה לא צוג שאפשר ככה... לעמוד על הרגליים,
אני
לנוח.
אני בהלם.
זה כל הזמן על הידיים, ואני רואה להגיד, 900 מטר זה משהו כמו 5 פעמים מגדלי עזריאלי, אחד על השני, שתבינו איזה מטורף זה. וכשאני רואה את זה מהבית, אני לא מצליח להבין באמת איך זה אפשרי לעשות את זה, כי הוא הבן אדם היחיד בעולם, לדעתי, שיכול לעשות את זה כרגע, וזה מצחיק, כי את הצוק עצמו, אני יכול לטפס בעצמי, מבחינת הרמה של הצוק, אני אצליח לעשות אותו תוך יומיים, שלושה, הרמה של המסלולים שם, של הצעדים שם, היא מאוד אפשרית בשבילי. אבל להוריד את החבל ואת הריתמה ולהתחיל לעלות בלי, רק ההחלטה לעשות את זה, זה משהו שרוב האנשים לא יצליחו לעשות.
ותחשוב על רמת הפוקוס. הרי בסופו של דבר הוא גם ידע שמצלמים אותו. נכון שהוא החליט על זה, הרי אם אתם תראו את הסרט, אז באיזשהו שלב הוא מחליט להפסיק, כי זה גם מאוד מאוד קשה שיש לך כל הזמן צוות צילום, אבל שהוא מחליט לעשות את זה, זאת אומרת, הוא מצולם ויש הליקופטר. אתה יודע, הדברים שאני חשבתי, אני אומרת, מגרד לך באף. לא יודעת, פתאום זהה נוטפת לך. מה, איזה רמות פוקוס.
זה מטורף גם. הוא התאמן על הצוק הזה 5 שנים.
וואו.
במשך 5 שנים הוא עלה את זה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, וכל הזמן היה לו בראש את המחשבה שמתי שהוא יעשה את זה בלי החבל. והוא בעצם הגיע למצב שהוא זוכר כל צעד ב-100%, והוא יודע בדיוק מה הוא הולך לעשות. אם היית אומרת לו לעצום עיניים ולהגיד לך את המסלול, הוא היה זוכר את כל ה, לא יודע, 1,500 צעדים שיש במסלול הזה, הוא היה אומר לך אותם, אפילו יותר, בטח 2,500 צעדים, הוא היה אומר לך את כולם, כל אחד, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, הוא ידע כל דבר לקראת המסלול הזה. עכשיו, זה לא מה שאני מחפש בטיפוס. הוא באמת מחפש את ה... האנדרנלין והריגוש הזה, והתחושת הישג של לעשות משהו.
אני לא יודעת, אתה יודע מה, כשמסתכלים עליו, יש שם איזה משהו, זה לא נכות רגשית, אבל יש שם איזשהו נתק. גם הסרט נכנס כזה לזוגיות, ואני אומרת, אולי צריך להיות מין סוג של קצת, לא יודעת, מין איזושהי אטימות כזאת, כדי שאת, מה, אין פחד? איך אתה מנווה את הרגשות שלך באופן כזה?
אני חושב שהוא ספורטאי, ושהוא מחפש את ההישגיות, והוא מצא לעצמו דרך ומקום שהוא יכול להיות הכי טוב בעולם במשהו.
כן, אתה חושב שהוא מתרגש מזה?
אני חושב שכן.
אני שמחה לשמוע את זה.
אני חושב שכן. יכול להיות שבאמת בסרט הוציאו את זה קצת, שזה לא נראה ככה, אבל האמונה שלי שזה קצת כן.
כן.
וזה באמת מדהים, הרמה שהוא הגיע אליה, זה רמה מדהימה ומטורפת. וגם כשאני מטפס, בסופו של דבר, המטרה שלי כשאני הולך לטפס על צוקים בטבע, ואני עושה את זה די הרבה, זה לעלות מסלול, וכשאני מסיים אותו, להגיד לעצמי, הייתי יכול לעשות את זה גם בלי החבל. כי החבל לא עוזר לי בזמן שאני מטפס. הוא רק מאבטח אותי, אבל כשאני מסיים את המסלול, אני אומר, אוקיי, יכולתי גם לעלות את זה עכשיו בלי החבל. אני תמיד עולה עם החבל.
אבל הוא גם נותן לך שקט, לא? הוא לא נותן לך שקט בתת תעודה.
הוא נותן לי שקט, כי אני יודע שאם אני אפול, לא יקרה שום דבר ברוב המקרים. אבל ללא ספק, המטרה שלנו בטיפוס זה לבוא לצוק ופשוט להגיע למעלה שלו. למצוא לעצמך אתגר, איזה מסלול, ולהגיד, אני רוצה לעשות את המסלול הזה, אני רוצה להגיע לפסגה של הצוק הזה, של ההר הזה, והחבלים זה רק דרך להתאבטח, אז זה גם למה אני לא כל כך מצליח להבין למה שהוא ירצה לעשות את זה בלי החבל, כי באמת החבל נותן לך הבטחה רק אם אתה נופל, זה לא כן. שזה כל כך משנה את הטיפוס עצמו, אז אני מחפש כל הזמן
כי,
מסלולים.
כי אתה, כמו שאתה אומר, כי אנחנו יושבים עכשיו, אנחנו מדברים עליו, והוא נהיה וואו, ואיזה הישג, ו... כן. ואולי לפעמים גם זה נובע מהמקום הזה, שאתה רוצה להטביע חותם במקום שעוד אף אחד לא עשה את זה.
נכון, אני חושב שגם אצלו זה באמת גם משהו קצת פנימי, שהוא רוצה את ההישגים כן. האלה, הוא רוצה את ה... אני הולך להסתכל על הצוק הזה של יוסמתי, ולהגיד, mm-hmm. אני הולך לטפס על זה, יוסמתי, פשוט לקום נכון, בוקר אחד, מסוכות. ולטפס עד ללמעלה. אין ספק ש... התחושה שהייתה לו כשהוא סיים את זה, בטח זה היה משהו לא מהעולם הזה, שחמש שנים הוא התאמן למשהו ספציפי, והוא פשוט עלה ועשה את זה. ואגב, יש הרבה ענפי ספורט ככה מהאקסטרים, שהם מאוד דומים לזה ברמת סיכון, כל הסקי המטורף, הסנובורד שהם כזה יורדים מהמסלול ויורדים הרים בטירוף, או החליפת סנאי, שכחתי איך קוראים לזה, שהם פשוט קופצים מצוקים. יש באמת הרבה אנשים שמחפשים...
נכון.
את האתגרים האלה שככה הם שמים אותך על הגבול של
כן, ה... זה כל פעם, אוקיי, אוקיי, זה כבר לא מרגש אותי, ואתה כזה מעלה
לגמרי,
את הסף.
לגמרי, זה מתחיל במשהו קטן, ואז אתה פשוט ממשיך לעלות את זה.
ב-2017, ב-2018 בעצם, זכית בנינג'ה.
ב-2018, כן.
ב-2018, והלכת גם בפעם השנייה, ונפלת בשלב די
בגמר
מתקדם.
בגמר נפלתי.
ואתה תגיע גם בפעם השלישית.
לגמרי.
אוקיי, אתה מזהה, אמרת שכשאתה נופל, כל מה שחשוב זה ללמוד. מה למדת מהפעם השנייה?
וואו, אז את האמת שלמדתי הרבה מהנפילה בעונה השנייה של הנינג'ה. את האמת שהנפילה שם מאוד הפתיע אותי, כי אני הרגשתי בכושר טוב, הרגשתי טוב, והגעתי לסוף המסלול של הגמר, ופשוט צנוע אחת לא נכונה, ונפלתי למרות שהידיים שלי הרגישו טוב, לא הייתי עייף יותר מדי. ואז למדתי משהו מאוד חשוב בנינג'ה, שלקראת העונה השלישית, רוב ההכנות שלי צריכים להיות סביב הצד המנטלי, של איך להישאר מפוקס לאורך כל הדרך.
אז זה לא היה כוח הפיזי, אלא פליפ במנטלי.
לגמרי, כן. ומשהו שהבנתי מהגמר של העונה השנייה של הנינג'ה, זה שבגלל שהייתי מאוד מרוצה מעצמי, שהגעתי לסוף המסלול ושלא הייתי עייף, הייתי בטוח שאני הולך לסיים את המסלול. הסתכלתי על הבאזר בסוף המסלול, ואמרתי, בוא נה, איזה כיף. אני מסיים את המסלול. ואז עליתי, ובגלל שהייתי מלא במחשבות על סוף המסלול, על איזה כיף, פשוט לא הייתי מרוכז במה שאני עושה.
מדהים.
וזה משהו שגם בטיפוס, אני במשך שנים מנסה לעשות, להגיע למצב שכשאני מטפס, הדבר היחיד שאני חושב עליו זה על הצד שאני נמצא בו. וזה קצת מזכיר את מה שאמרנו על היום-יום, כל בוקר, כל יום, לחשוב על איך אני הופך את היום הזה ליותר טוב, למרות שיש את המרתון, את המסע היותר גדול. אז גם בטיפוס, כשאני מטפס, אני לא חושב על הפסגה או על כמה שהיא רחוקה, או כשאני בנינג'ה, אני לא חושב על הבאזר או על סוף המסלול, אני חושב על הרגע שאני נמצא בו ועל הצד שאני נמצא בו, כי זה באמת מה שיעזור לי
יפה.
לעשות את זה כמו שצריך.
עכשיו, שאלה ככה לסיום, למרות שבאמת אני מודה שאני יכולה לדבר איתך שעות, אני יודעת שאתה טבעוני. וחלק מהאנשים שמתחזקים פעילות גופנית, מאוד מוטרדים מהעניין הזה של האוכל, והחלבונים, ומה לאכול לפני, ומה לאכול אחרי, והורים שפונים אליי ואומרים לי, הילד שלי פתאום נהיה טבעוני, ואני דואג. אז תיתן לנו ככה בקצרה, מה אוכלים? איך אתה בעצם מקבל את כמות החלבון, הכל בסדר?
תראי, אני באמת מנסה לאכול הכל כמה שיותר באמת בריא ולא מעובד ומהטבע, וזה למה באמת בטבעונות יש כל כך הרבה דברים שעוזרים לי לעשות את זה.
בוא נזכיר, טבעוני, אתה לא אוכל שום חלבון מהחי.
נכון. אז באמת בטבעונות אני מנסה לאכול כמה שיותר קטניות, אני מנסה, באמת, גם יש לי הרבה עזרה מהתזונאית שלנו, מהוועד האולימפי, עוזרת לי לסדר ככה את כל הדברים שאני עושה, ואני פשוט מנסה לאכול כמה שיותר באמת ארוחות גדולות ומלאות, שבכל ארוחה יהיה חלבון, ולא חסרים חלבונים מהצומח, בכל דבר יש חלבון, פשוט צריך להבין את הכמויות, ובמה יש יותר ובמה יש פחות. אז נגיד, ברוב הארוחות שלי יש גם קטניות וגם דגנים מלאים, שביחד זה הופך את זה לחלבון מלא.
נכון.
גם בתחינה, שכולנו כל כך אוהבים, יש הרבה חלבון.
ובאמת, וזה דורש בכלל לעשות בדיקות דם כל כמה זמן, כדי לדעת שהמאגרי המינרלים, ויטמינים, שהכל בסדר?
לגמרי. אני עושה הרבה בדיקות דם, ואת האמת שבזכות הטבעונות התחלתי לאכול כל כך הרבה ירקות ופירות, שזה פשוט שיפר לי את הבדיקות דם לגמרי.
מדהים.
כי לפני שהפכתי להיות טבעוני, אז לא הייתי אוכל כמויות של ירקות ודברים כאלה, כי היה לי הרבה דברים אחרים לאכול. אבל בזכות הטבעונות פתאום התחלתי להשקיע בדברים.
ג'אנק אתה גם אוכל?
שאני אוכל. כמעט ולא.
כי הרבה אתה יכול להיות טבעוני ולאכול את הפצ'יפס ולאכול דברים שהם לא מזינים בעליל. אתה
תכניס אותם לגוף? אז זהו, שכמעט ולא. לא, לא. אני
תענוג.
לגמרי. ובאמת, אני חושב שלהיות טבעוני זה מדהים, אבל באמת צריך לעשות את זה חכם, צריך להשקיע בדברים שאתה אוכל, ואני חושב שזה אחד הדברים הכי מדהימים שהטבעונות נותנת, זה שזה גורם לך להשקיע בדברים שאתה אוכל, שזה אחד הדברים הכי חשובים שיש. לא משנה אם אתה טבעוני או לא טבעוני, לחשוב על מה אתה אוכל, על איך אתה אוכל. וזה מאוד חשוב לגמרי.
יובל, מה החלום? מה החלום הבא שלך?
כרגע, ללא ספק, החלום זה לעשות את הקריטריון לאולימפיאדה. הטיפוס נכנס לאולימפיאדה של 2021, דחו אותה בשנה, ויהיה לנו את התחרות קריטריון בתקווה בנובמבר, וכרגע כל האימונים שלי, כל ההכנות שלי, זה בשביל לעשות את הקריטריון הזה ולהגיע לאולימפיאדה. וזה כרגע החלום.
אז אני מאחלת לך המון בהצלחה, אתה כרגע גם בצבא, נכון? ספורטאי מצטיין?
נכון, אני משתחרר בדיוק עוד שבועיים.
וואו, יפה. אז בהצלחה גם באזרחות.
רבה.
כמובן גם אפשר לשמוע אותך בהרצאות שאתה מגיע, אני יודעת שאתה מרצה הרבה בבתי ספר, ממלא אותם בהשראה. אז כיף, כיף היה להארח אותך.
תודה רבה, כיף להיות כאן.
ביי ביי. האזנתם לגן טוקס, Dream Come True Stories. כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם באתר gant.co.il. אהבתם? שתפו את יקיריכם ועוררו גם בהם השראה. אני הייתי מיכל צפיר, תודה שהאזנתם.